הנושא שהוגדר לי אמור לעסוק בנושאים ממשיקים לנושא של אמונה. לפני בערך שנתיים וחצי, בעקבות המסעות הרבים שאותם אני מוביל לפולין, בעקבות כתבתי ספר שנקרא מרחוק, והספר הזה עוסק בנושא של אמונה ומשבר. אמונה בשעת משבר, אמונה ברגעים של משבר. והספר הזה באמת מציף את השאלה, אפשר להגיד שאלת השאלות, הלמה. למה, 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 למה? זה איזשהו אתגר, שהוא אתגר כבד. אין צי שספק שכשהוא בא במסות, כמו בתקופת השואה, אז בוודאי שהוא ממש מעמיד בשאלה סדרי עולם. וכשהוא חס ושלום דופק על הדלת ברמה הפרטית, אז הכאב הוא כאב כמו כאב על היחיד, כאב פרטי. הצד השווה שבהם זה שהוא מאתגר את האמונה שלנו. הוא כאילו שאם משהו לא טוב קורה, והמשהו הזה לא מסתדר לנו עם מידת הצדק והיושר המיוחסת לריבונו של עולם, אז הפתרון שעשוי להיות לנו זה שאין ריבונו של עולם, ובזה אנחנו נפתור את כל הבעיות. כלומר, זה מסוג השאלות שיש להן תשובה. אתה מתחבט באיזושהי שאלה, איך זה יכול להיות שזה קרה? ואז אתה אומר, זה פשוט מאוד, זה קרה כי אין בעל הבית. ובזה נגמר הסיפור, השתחררת סוף כל סוף משאלה שהיא שאלה מאוד מציקה לך. זה בסדר. וזה לכאורה מאוד מאוד מקל. ואנחנו נוטים לחשוב שרבים מאלו שהתפקרו בעקבות אירועים דרמטיים, טראומטיים, חשבו ככה. הוא ניצול שואה, הוא איבד את האמונה שלו בשואה. והאמת היא שכשאתה מתחיל לדבר עם האנשים האלו שאיבדו את אמונתם so called בזמן השואה, אתה מגלה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. הפתרון של אין אלוקים הוא לא פתרון בשבילם בחלק גדול מהמקרים. יותר נגיד גם למה. הפתרון שהם בוחרים בו הוא פתרון של כעס. הכעס משחק שם תפקיד, העלבון, הפגיעה. זה משחק תפקיד מאוד מאוד חזק. כי אני לא רואה שאחרי שאומרים, טוב אז אין, באה נחת לעולם. זה לא מיישב כלום. כאילו, זה נראה כאילו הכאב במקומו עומד. ולא עזר שום דבר. פילוסופית זה נראה שזה עוזר. מעשית? לא כל כך. מדבר איתכם מניסיון. וכאן עולה הצורך להגדיר מחדש הגדרות יסוד ולהתעמת עם סוגיית הכאב וסוגיית המשבר בדרך חדשה, לעשות פה רוויזיה, רוויזיה שלמה, בכל הגישה. ולדבר הזה אני בא, אני מקווה שאני אספיק לפחות להציב את התזה הבסיסית, את התיאוריה הבסיסית, מה גם ש... פשוט לא נראה לי שנצליח לעשות יותר מזה, וכדי לעשות יותר מזה צריך באמת לשבת ולדבר ארוכות. באמת את הדברים האלו שאני עכשיו פה מעביר, שזה בעצם הספר שלי, אני מעביר בקורס קורס של למעלה מ-20 שעות במסגרת של המדרשה לבנות בבר אילן. זה חתיכת עבודה, זה לא דבר של ככה. יחד עם זה, אפשר להגיד דברים בסיסיים, ראשוניים, ולא רק כדי לעורר, להמשיך ולחפור בכיוון הזה. אז כדי להתייחס, קודם כל אומר שיש צורך אחת ולתמיד להגדיר מחדש את המושג שנקרא אמונה. מה זו אמונה? לצערי הגדול, אנחנו נפגשים במושג אמונה במערכת החינוך שלנו עצמנו, אנחנו נפגשים עם המושג אמונה תמיד כשיש שאלות. אז פתאום, צריכים ללמוד אמונה, צריכים ללמוד אמונה. אבל כשאנחנו נמצאים ביום-יום, ואתה מדבר על לימוד אמונה, המושגים מתבלבלים עם המושג שנקרא מחשבת ישראל. כאילו לומדים אמונה, אבל לא לומדים אמונה, לומדים מחשבת ישראל. לומדים כוזרי, לומדים רמב״ם, לומדים ארון הספרים היהודי, כן. אמונה לא. כי מה זו אמונה? זאת השאלה הבסיסית שאנחנו צריכים להגדיר אותה, ומשם להמשיך הלאה. ובכן, אמונה זה לא אוסף של שאלות ותשובות. מציאות השם זה לא דבר שעובר דרך המנגנון האינטלקטואלי של שאלות ותשובות. תגיד לי, אתה מאמין? רק שנייה, אני צריך להסתכל בפנקס. בסדר, אין לי שאלות היום, אני מאמין. לא, זה לא זה. האמונה היא משהו אחר. האמונה היא תחושה פנימית שקיימת באדם באשר הוא אדם. כל אדם באשר הוא אדם, ללא קשר, אם הוא יהודי, אם הוא גוי, אם הוא נוצרי, אם הוא מוסלמי, אם הוא איש בודה, לא משנה. כל אדם באשר הוא אדם, יש לו כמיהה אל הגדול, אל הרוחני, אל הנשגב, אל המופלא, אל הנבדל, לכל אדם באשר הוא אדם. ואני לא רוצה עכשיו לגלוש עוד פעם להוכחות, מה שזה לא השפה שבה אני רוצה לדבר, אבל אני רק אציין שזה הדבר שהוא מכנה משותף למיליארדים של בני אדם סביב כל הגלובוס, שכולם מאמינים. זוהי הסטטיסטיקה אולי המנצחת ביותר בעולם. האמונה. ואין הדיבור עכשיו על דת. אני לא מדבר על דת. דת זו כבר הדרך שבה ההמונים בחרו ליישם את רגש האמונה שלהם. אני מדבר על הרגש בתהרתו, עזבו אותי מהדת. כרגע לא מדבר על דת. מדבר רק על הרגש, על התחושה. ולכל אדם באשר הוא אדם, יש שם בעומק נפשו את הכמיהה הזאת, את החיבור הזה, את המפגש הזה, וכל אדם באשר הוא אדם עבר אי פעם את התחושה הזאת, תקראו לזה החוויה הדתית, החוויה האמונית, החוויה האישית, המאוד מאוד אינטימית של גילוי אלוקים באישיותו, בנפשו. לא, אני לא מדבר דברים מוזרים, אני לא מדבר דברים בשמיים. ואל תגידו לי, טוב, זה אתה, אבל אנחנו לא. לא נכון, לא מקבל, לא קביל. כופר בכל, לא נכון. לכל אדם, ברגע שהוא עומד על דעתו, ברגע שהוא מסוגל לדווח לעצמו על תחושות, על רגשות, על דברים שעוברים אצלו באישיות, לכל אדם באשר הוא אדם, יש את הרגש הטבעי והבסיסי הזה. אנחנו עשויים להיפגש איתו בלכה דודי של קבלת שבת, אנחנו עשויים להיפגש איתו באיזה תפילת שחרית למרגלות המצדה, אנחנו יכולים להיפגש איתו בשדה הקרב, ואנחנו יכולים להיפגש איתו למרעשותיו של גוסס. זה בכלל לא עובד לפי כללים, כי זה אנושי. זה יצירה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, אבל כמה מעניין, למרות שזו יצירה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, כולנו מדווחים על אותו דבר. שהיה לי איזשהו רגע של התעלות, רגע רוחני, אנשים, יש להם כל מיני עברית בשביל זה, כל מיני הגדרות, רגע רוחני, רגע של התעלות, רגע של הזדקחות, משהו. אז אנחנו משתמשים בביטוי כזה כמו, הוא באורות, הוא באורות. וזה עשוי לקרות ולתפוס אותנו בכל מיני הזדמנויות. וזוהי התחושה הרוחנית הטבעית שמפגישה את האדם עם הפן האלוהי שבאישיותו. כמאמר עוזי חיטמן, אלוקים שלי רציתי שתדע. שלי. לא של אף אחד אחר. אני. אינטימי. שלי. זה המפגש הזה, וזוהי האמונה. לא פילוסופיות נשגבות, אלא התוודאות, נקרא לזה אינטואיטיבית, זה המילה. התוודאות אינטואיטיבית, זה בא באינטואיציה, זה בא מעצמו. ואיך כותב הרב סולובייצ'יק באיש האמונה, הוא מספר שהיה פעם איזשהו נזיר קתולי, שעמל רבות כדי להוכיח את קיומו של האל על ידי כלים מתמטיים. פשוט להוכיח מתמטית שיש אלוקים. ומשהו בסגנון, כמו שיש כאלו מין חולצות טי-שרט כאלו, A בריבוע פלוס B בריבוע שווה יהי אור, אז הוא רצה לעשות כזה מין A בריבוע, B בריבוע, C בריבוע, שווה אלוקים. לשם הוא רצה להגיע. והוא עמל על זה רבות, וכתב, קראו אותו, אנסלם מקנטרברי. דרך אגב, יש עליו ערך בוויקיפדיה, זאת אומרת, זה חוצה את קו התודעה שלכם. אז אותו אנסלם מקנטרברי, ישב וחשב ושקלל ואז בסופו של דבר הוא הגיע לאיזושהי נוסחה שרק חסר בה שוויון אחד. נגיד B שווה H. אם B היה שווה H, יש אלוקים. אבל הוא לא מצליח להוכיח ש-B שווה H. זה כזה בסה, כי השקעתי כל כך הרבה מחשבה בנוסחה הזאת. עכשיו אני עומד בדקה ה-90, B שווה H. ומה עושה אותו הנזיר כשהוא נתקל בבעיה? הוא הולך לפינה, הוא מתחיל להתפלל. ריבונו של עולם, תעזור לי. שלח לי רעיון ל-B שווה H. כששמע את הסיפור הזה, אחד מגדולי התפיסה האקזיסטנציאליסטית, ואז הוא, אל תתפעלו מזה שאמר מילים קשות, זו תפיסה פילוסופית שהעולם המודרני משתמש בה רבות, הוא צחק ממנו, הפילוסוף הזה קראו אותו סירן קירקגור, היה פילוסוף דני. אז הוא שמע את הסיפור הזה, הוא מילא את פיו צחוק, הוא אמר, איזה טיפש הבן אדם הזה. אם הוא עומד ומתפלל, הוא צריך הוכחה ש-B שווה H. ואז הוא הוסיף לזה עוד. משל, כשאהוב חובק את אהובתו, הוא שואל את עצמו האם היא קיימת? מה זה שייך? זה בכל תודעתי, זה בכל הווייתי. אז הוא שואל אותי אם זה קיים? על כגון זה אמר גם הרב, בעולת ראייה, הוא אמר, על זה נאמר הפסוק, וצדיק באמונתו יחיה. זה כמו שאם אני אפנה אליך עכשיו, ואשאל אותך, תגיד לי, אתה חי? זה כל כך מסובך? למה אתה חושב כל כך הרבה? אתה בדרך כלל חושב. אז, אתה חי. מי אמר? אתה מרגיש את זה טוב. בסדר, כבר עשיתי לך הכנה מה אתה צריך לענות. כי כבר נתקלתי בבן אדם ש... בא במצוקה, ואז הוא עשה לי, יש דופק. שואלים אותך אם אתה חי. אז זה מה שאתה עונה, יש דופק? אני חי כי אני חי. אני חי כי זו הרגשה שמלאת אותי במובן המלא והעמוק של המילה. כולי אומר חיות, חיים. בכל הטיה של המילה הזאת. אמר הרב, על זה נאמר, וצדיק באמונתו יחיה. האמונה אצל הצדיק היא כמו החיים אצל כל בן אדם אחר. וכמו שאת החיים אין צורך להוכיח, וכמו שאת החיים אין צורך להוכיח אצל כל בן אדם, אצל הצדיק אין צורך להוכיח את האמונה, הוא פשוט חווה אותה. זאת חוויה אישית. אין צורך בכלל. אין צורך בכלל. וכיוון שכך, שיעור באמונה יכול להפסיק להיות שיעור של שאלות ותשובות. שחררו לחץ. שיעור באמונה, אם ככה, בבית הספר שלנו יהיה. שיעור ראשון, הגדרת האמונה, כמו שהגדרנו אותה עכשיו פה, ומשם ואילך תרגולים. תרגולים. מה שהרמב״ם קורא במורה נבוכים, בני הנביאים. בואו נצא למקום שבו נוכל לתרגל את זה. בואו ניכנס למצב נפשי שבו נוכל לתרגל את זה. בואו נאפשר לעצמנו, להרגיש. בואו נאפשר לעצמנו להיות פנויים מכל הטרדות כדי להיכנס פנימה. אולי נתבודד. אולי נלך למקום שיש נוף יפה. אולי פשוט נשב ביחד ונשיר. זה לא משנה. אבל מרגע זה ואילך, התפקיד שלנו זה לתרגל את את החוש הזה ולהשמיש אותו, כי הרבה פעמים כשלא מודעים אליו, אז הוא נרדם כזה. הוא לא כל כך קשוב, הוא קצת עייף, הוא קצת כזה חרש. אז אנחנו צריכים להכניס אותו לפעילות. אז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולאט לאט אנחנו גם מגלים מה עובד עלינו, כאילו מה מפעיל אותנו. זה גם כן דבר חשוב. מגלים מהי השפה שאותו חוש, אותו כוח, אותה יכולת פועלת אצלנו מבפנים. ואנחנו דואגים לסדר את הדברים בצורה כזאת כדי שזה באמת יקרה. אז זאת אומרת שכל הדבר הזה, הוא דבר מאוד מאוד פנימי ולא נוסע בכלל על המישור של השאלות והתשובות. תכף נדבר על השאלות הגדולות. אבל קודם כל עלינו להגדיר אחרת. דבר ראשון, הגדרה שונה. הגדרה אחרת. ואתם בטח רוצים לשאול אותי, ומה תגיד על האתאיסטים? ואז אני אענה לכם, ואני לא מתלהם, שאת האתאיסטים הייתי שולח לראות רופא. מה, אתה כאילו מתלהם, ואתה אומר שאתה לא מתלהם? מה זאת אומרת, אתה שולח לראות רופא? בגלל שמישהו לא חושב כמוך, אתה שולח אותו לראות רופא? לא! לא, לא, לא בגלל שהוא לא חושב כמוני, אני חושב שצריך ללכת לראות רופא. אלא בדיוק, כמו אם בן אדם היה דופק אצלי בדלת והיה אומר, כבוד הרב, אני לא אוהב. אין לי אהבה. מה, כאילו, אתה לא... ההורים שלך, אתה לא אוהב אותם? לא. אחים, אחיות, יש לך אחים קטנים? כן. אני מחבק אותם כי כולם עושים ככה, אבל אני לא יודע מה מרגישים. לא מרגיש, כלום. יצאת פעם עם איזה נערה שדיברה אליך משהו, זה מדגדק לך? לא, כלום. מת. ככה. מה תגידו לבחור כזה? הוא צריך ללכת לראות רופא, נכון? אז כשאנחנו מדברים על אחת התחושות, הרב קוק אומר שזה התחושה הכי חזקה בנפש. אנחנו מדברים על אחת התחושות המאוד מאוד חזקות. תחושה שמניעה תרבויות. שמניעה מלחמות עולם. אז כשאנחנו מדברים על תחושה שכזו, ואז בא אליי בן אדם ואומר לי, אני לא מרגיש כלום. אני לא צריך לפנות אותו לרופא? מה בטוח שצריך? ודאי. ודאי. זה ממש כמו איזה מין נכות. נכות רגשית. כאילו מה, אתה לא מרגיש? אין לך את זה בלב? שום דבר? לא יכול להיות. וזה זה, זה המקום, זה המקום שבו אני אבוא ואני אגיד, אוקיי, צריך לראות מה לעשות. אבל, אבל, אבל למה אנחנו נוגע את מוחנו במיעוט של מיעוט של מיעוט של מיעוט? אנחנו מסתכלים על רוב האנושות, ורוב האנושות נמצאת שם. ואנחנו בכלל זה. זה שלנו, זה בפנים, זה נמצא שם. וכיוון שכך, וכיוון שזוהי הגדרה, שהיא הגדרה חדשה ביחס למושג אמונה, אנחנו צריכים עכשיו לשאול את עצמנו, אם כן, מה טיבן של השאלות הגדולות? בהקשר הזה, זאת אומרת, אני אסביר את עצמי, יש לך שאלה מאוד מאוד גדולה, למה אלוקים עשה כך וכך? ואם תחליט עכשיו שאין אלוקים, ינוח לך? ייטב לך? שואל, אני שואל באמת. שואל באמת. וכאן בא יהודי כמו אלי ויזל, חתן פרס נובל לשלום, יהודי ניצול שואה, הונגרי, חסיד ויז'ניץ מהבית, היום לא נראה כאדם דתי בכלל, והוא אומר, אצלי שאלת האמונה לא עמדה מעולם על הפרק כי אני פשוט לא יכול להתגרש. זה לא קשור לשאלה או לתשובה. זה קשור להרגשה הפנימית. והרגשה הפנימית הרי היא שם. אז מה אני יכול? אני יכול לחבוט אותה? אני יכול להרוג אותה? אני יכול להמית אותה? אינני יכול. אז זה לא פותר לי כלום. הוא התבטא פעם אחת, זה מובא בספר של פרופסור ברקוביץ', אמו אנוכי בצרה, הוא התבטא פעם, והוא אמר, לא די לי שלקחו לי באושוויץ את כל בני המשפחה שלי, ייקחו לי גם את אלוקים? זאת אומרת, אם זה חלק ממני, אז אם יהיה מישהו שיפסיד מכל העסק הזה, זה יהיה אני. כי זה חלק ממני. זה בנשמה. זה שם. ודרך... טוב, אני כבר מתחיל לעבור לנושא, כאילו לפרק הבא. אז באמת, אולי באמת נעבור לפרק הבא. ואם זה כך, אז כעת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה קורה באמת ברגע של משבר? מה קורה באמת כשמופיעות השאלות הקשות? מה קורה באמת כשמופיעה הלמה שאין עליו תשובה? וכבר אמרנו שעל פי הדברים שנאמרו כאן, הפתרון של להתגרש הוא לא פתרון. הוא רק עלול להכאיב לי עוד יותר. אבל הוא לא פתרון. במילים אחרות, לא תשובה אנחנו צריכים, אלא מודל התמודדות. יש לנו פה מצב מורכב, ואנחנו צריכים לדעת איך לנהל את המצב המורכב הזה. אבל לא תשובה, כאילו קושיה איך אלוקים עשה, תשובה אין אלוקים, לא עוזר לי כלום. כי דחפת אותי לתוך זרועות המשהו שאני לא יכול לחיות איתו. כי אני לא יכול לחיות בלעדיו. ומכאן אני מגיע לאותם ניצולי שואה שאני פוגש ואני רואה אותם. אותם לא מאמינים. לא מאמינים. הם לא מאמינים? איפה ואיפה שהם לא מאמינים? עומד לפניך בן אדם ואומר, מי שעשה לי דבר כזה, שלקח לי את ההורים שלי ואת שתי החיות שלי, אני לא מתעסק איתו יותר. אין לי איתו יותר שום דבר. עכשיו אני עם ניצולי שואה לא נתווכח אף פעם. אבל מה מונח בתוך האמירה הזאת? מה מונח בתוך האמירה הזאת? מונח היסוד של הפרק הבא שאני רוצה לדבר עליו. והיסוד הוא שרגע של משבר הוא רגע שמעמיד את אותה תחושה אינטואיטיבית למבחן. כלומר, יש לי אמונה, זה שם בפנים, זה מאוד מאוד חזק, ואז מגיעה הבומבה. השאלה, so called. וזה הרגע שאותו כוח פנימי מתעצם מאוד. הוא מתעצם מאוד מכיוון שהוא מתאתגר עכשיו. אתה יכול לראות את הכוח הפנימי הזה, איך שכל השרירים שלו מסתרגים עכשיו. אתה יכול לראות אותו כשהוא נעמד על הרגליים האחוריות, כי הוא צריך לבלום עכשיו איזושהי מכה. והרגע, כמו שהכוזרי אומר, נקודת האמונה ונקודת הכפירה זה אותו הרגע. הרגע שבו מתחוללת ההתנגשות הוא הרגע החזק ביותר מבחינה אמונית. נורא, אוי לנו, שככה קרה. זה לא צריך. היינו מעדיפים, איך אמר לי בחורצ'יק אחד, תלמיד אהוב, אמר לי אחרי שגמר לקרוא את הספר שלי, אני חושב שלוש פעמים. אמר לי, הרב, תודה, אני מבקש ממך, תתיישב, תכתוב עוד ספר אחד. לספר הנוכחי קוראים מרחוק, תכתוב ספר שיקראו לו מקרוב. אמרתי לו, וואלה, אתה צודק. האמינו לי, כל אחד היה מעדיף לפגוש את ריבונו של עולם באולמות החתונות. גמרנו, אמרתי את זה. זה פשוט וברור. זה לא איזושהי אידיאליזציה של מצב נוראי. אבל אני אומר, כשהמצב הנוראי הזה מתגלגל לפתחנו, אף אחד לא שואל אותנו. אם זה ברמה האישית, אם זה ברמה של ההיסטוריה הלאומית שלנו. אבל כשדבר כזה מתגלגל לפתחנו, בלי לשאול, בלי לקיש על הדלת, בלי שום דבר, כשדבר כזה מתגלגל לפתחנו, הרי שבעצם מה שהוא אומר הדבר הזה, זה שהוא מעמיד את אותה תחושה טבעית, בסיסית, פנימית, למבחן. זהו הרגע שבו אנחנו מרגישים את זה הכי חזק. הכי חזק. הרגע של הכאב הוא רגע אמוני, כי באותו הרגע מתחולל אולי הדיאלוג האמיתי ביותר, הנוקב ביותר, הקרוב ביותר בין אדם לבין אלוקים. יש בו אמונה גדולה ויש בו כאב עצום. זהו הכאב של האמונה. זה נתפס בעיניי כאילו אדם שאיזשהו עבר חוששים שהוא משותק אצלו, אז לוקחים מחט ודוקרים. הכאב באיזשהו מקום לוקח אותנו אל החיים. זה חי. לכן זה כואב. האמונה הזאת היא חיה, לכן היא כואבת. זה רגע עצום של אמונה. ומשום כך, מה שאנחנו נצטרך מכאן ואילך, זה לא כל כך התשובה, כמו לדעת עכשיו איך מנהלים את זה, איך מחלקלים את זה, מה עושים במצב שבו הדחף הפנימי, הקולות הפנימיים, הכל מבפנים אומר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים אותך, ומבחוץ באה הפגיעה. טרח ישר לתוך הלב. זו השאלה וזה האתגר. והאתגר הזה הוא יותר קורא למודל התמודדות מאשר לתשובה. עזוב אותי עכשיו, לא תשובות אני צריך. אני צריך לדעת איך אני מתמודד עם שני יסודות שהם מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד משמעותיים בשבילי. אז את האמירה הראשונה כבר אמרנו. וההתחלה של ההתמודדות היא, סליחה מאוד על הביטוי הזה, היא חוויית האמונה שנמצאת בעיצומו ובתוקפו של הכאב. יש שם חוויה, תהיה בריא, תודה רבה. מה אני חושב כל כך בכל? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אז יש שם, זה דבר ראשון. זה פרק ראשון של אותה, איך נקרא לזה, אותה מתודת התמודדות. הפרק השני הוא להבין לאור זה מה אנחנו באמת רוצים שיקרה עכשיו. אתם יודעים, כאן נכנס כבר לקומה השלישית, מסתבר שבזה אני גם אסיים. אתם יודעים שקוראים לזה תשובות. אנחנו רוצים תשובות. אבל עכשיו, אם זה מקובל עליכם, שזה מה שמתרחש אצלנו בנפש, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו עכשיו אם אנחנו רוצים תשובות במובן הקלאסי של המילה תשובה. האם תשובה תעזור לנו? תשובה. תשובה. למה? כי. זה יעזור לנו משהו. כשאנחנו נמצאים בעיצומו של הכאב, והחוויה שאנחנו חווים, ואם הייתי קצת יותר פתוח עם הזמן, אז הייתי ממש שואל אתכם, מבקש מכם שאתם תנסחו את המילים, מהי התחושה באותו רגע של הכאב. אני יכול להגיד לכם ככה, בלי לקחת את הזמן על השאלות האלו, אבל אני יכול להגיד לכם דברים שנאמרים במסגרות כאלו. יש תחושה של בגידה, יש תחושה של עצב עמוק, יש תחושה של כאב. כמעט אף אחד לא מדבר על זה שיש לו איזו שאלה בטריגונומטריה. אף אחד לא מדבר על זה. שיש לו שאלה בטריגונומטריה, אני מתכוון טריגונומטריה של האלוקות. אף אחד לא מדבר שיש לו איזו שאלה. אין לו שאלה עכשיו. מה שיש לו זה כאב. יש לו אלבון. כן, אלבון. כעס! כעס! כעס. כעס זאת לא שאלה. כעס זאת תחושה. וכשאתה הולך לבן אדם כועס ואתה מתחיל להסביר, לא בהכרח שההסבר שלך משיב את כעסו. וכשאתה הולך לבן אדם שיש לו אלבון ואתה מתחיל להסביר, לא בהכרח שההסבר משיב את אלבונו. בכלל לא. לכל סיטואציה בנפש שלנו, אנחנו זקוקים לשפה רלוונטית שתדבר אל הסיטואציה הזאת, שתתכתב איתה. אז מה אתה שואל? מה אתה במה? אני אספר לכם סיפור, זה ככה, אני רואה שיותר מדי רציני פה. אני אספר לכם סיפור. אני יורד עם ה... אולי אספר לכם, בחיי האזרחים אני מלמד בישיבה, זה... אני יורד עם האוטו בשעת אחרי הצהריים אל הטרמפיאדה של היישוב. שעת אחרי הצהריים, כידוע, בישיבות, זה זמן של סדר ב', סדר אחרי הצהריים. ואומר, הבחור צריך להיות בישיבה. ואני מגיע לטרמפיאדה, ותלמיד שלי עומד שם. טוב, כידוע, אני משתדל מאוד להיות רב ידידותי למשתמש, אז אני עוצר, ברוב אדיבות פותח לו את החלון, לאן אתה צריך, חביבי? הרב, אני נוסע, אני צריך לרופא שיניים. סוף סיפור. אתם אפילו לא צוחקים. עכשיו אתם מנומסים. למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? למה זה מצחיק? כי שאלתי אותו לאן אתה צריך, אני יודע איפה נמצא הרופא שיניים שלו? מה הוא ענה לי? אני צריך לרופא שיניים. איזה מין תשובה מטופשת זאת. שאלתי אותך לאן אתה צריך? פתח תקווה, צפת, רמת גן, ירושלים, לאן אתה צריך? אז מה אתה עונה לי? לרופא שיניים? כאילו יש רק רופא שיניים אחד בכל הארץ? מה, איזה מין דיבור זה? רק מה קרה? מה קרה? מה קרה? אני שאלתי אותו לאן אתה צריך? מה התכוונתי? לאן אתה צריך? הוא ענה לי לרופא שיניים, מה הוא התכוון? למה אני לא בסדר עכשיו? אני עומד פה בטרמפיאדה במקום לשבת וללמוד. בטוח, כבוד הרב, שאם אתה שואל אותי לאן אני צריך, אתה לא מתכוון באמת לדעת לאן אני צריך. אתה מתכוון לדעת למה אני לא נמצא בבית מדרש עכשיו. אז אני אגיד לך, כי יש לי רופא שיניים. זה קצר בתקשורת קוראים לזה. ואני שואל, האם יש מצב שיש קצר בתקשורת כשאנחנו שואלים את ריבונו של עולם שאלות? וריבונו של עולם יודע בדיוק מה השאלה שאנחנו שואלים אותו. ויש מצב אולי אפילו שהוא עונה לנו תשובה לפי השאלה. אבל מכיוון שאנחנו לא מגדירים נכון את השאלה, אנחנו מחפשים את התשובה במקום אחר. והיא באה במקום אחר. ויש קצר גדול בתקשורת. כי כשבן אדם שואל את השאלה, הוא לא מתכוון לקבל עכשיו איזו הרצאה פילוסופית, תיאולוגית, נוסח בר אילן, טרח על הראש שלו, כשהוא נמצא בחייבו, יתחיל להסביר לו סוגיות במשנת המקובלים בנושא הרע בעולם. הצדק והמשפט, ספר איוב ושאלת הרוע. הוא לא מחפש הרצאות כשהוא שואל את השאלה הזאת. מה הוא מחפש? מחפש, פעם שאלתי, אז גם בין התשובות שקיבלתי, קיבלתי את המילה חיבוק. אני מחפש חיבוק. כי באמת מה שהרגשתי, הרגשתי בגידה, הרגשתי ריחוק, הרגשתי נטישה. אז עכשיו אני רוצה חיבוק. אז מה התשובה שאתה רוצה? תשובה פילוסופית? לא עזב אותך מפילוסופיה. תן לי נשיקה ונסגור עניין. זה שפה אחרת. זה שפה אחרת, זה נמצא במקום אחר. כל הדיאלוג הזה נמצא במקום אחר. ואנחנו הלכנו אל השאלות והשאלות והשאלות. אז אני לא אומר, זה יפה שמשתדלים להתמודד עם כל השאלות האלו גם ברובד האינטלקטואלי. זה יפה. זה בגדר של מה שמכונה בזוהר לסלק את הקוצים מסביב לעלי השושנה. אז נסלק את הקוצים. יופי, אבל השושנה זה משהו אחר. אמונה זה לא סילוק שאלות. אמונה זה הדחף אולי הכי יסודי, הרוחני בחיים שלנו. ובשעת משבר, הדחף הזה לא ניזוק. הוא מתפתל, הוא כואב, הוא נקרע. הוא נקרע, ואת הכאב הזה צריך לרפא. זוהי השפה. שם זה נמצא, ואם זה ככה, אז לתשובה תהיה משמעות אחרת. יהיו הדברים שאמרנו לעילוי נשמתו של שמשון. בעזרת השם, נקווה שניפגש תמיד רק באווירה של מקרוב, ואף פעם לא באווירה של מרחוק. שלא תזדקקו לכל התורות האלו, אלא שתוכלו להגיד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, ככה פשוט. אני חייב להגיד לכם, אתם יכולים לתאר לעצמכם שאי פעם הייתי בגיל שלכם, לפני שנים רבות, כידוע היום אני חתיאר מובהק, ובזמני, אנשים צעירים לא היו רוקדים עם המילים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. השפה הייתה אחרת לגמרי. תודו לריבונו של עולם, ותודו לתקופה, תודו לכל, שזכיתם להיוולד בדור הזה, שהתקשורת עם ריבונו של עולם היא תקשורת הרבה יותר טבעית, יותר נורמלית, יותר פתוחה, יותר שמחה, יותר זורמת. ותדעו ליהנות מזה ולהפיק מזה את המירב. תודה רבה לכם על ההקשבה. ערב טוב.